לענייננו. סימן שעין דלת עוסק בעניין של ביציאת הפת. בביציאת הפת אין כאן הרבה מה לדון בזה, צריך ללחם משנה בשבת. השאלה היא, מה זה לחם משנה? לחם משנה זה שני לחמים, זה דבר ברור ופשוט. כשאנחנו בוצעים, אנחנו בוצעים רק על לחם אחד מתוך השתיים. לפי דעת הגרב, גם המשנה ברורה מביא את זה, שיש מקום לבצוע על שתי הכיכרות ביחד. במי שיש לו הרבה סועדים, והוא בלב הכי אמור לבצוע ולאכול את שתי החלות, אז בוודאי שראוי להרוויח גם את דעת הגרע, וכיוון שהוא יודע מראש שבסעודה הזאת יאכלו משתי החלות עצמן, אז שהבוצע יבצע משתי החלות כבר בברכת המוציא לכם מן הארץ. במשפחות שיודעים מראש שלא יאכלו משתי החלות רק מחלה אחת, אז כאן דעת הגרע כמובן שזה חומרה, שמי שחומרה, כלומר מי שלא נוהג כפי הגרע זה חומרה, מי שנוהג כפי הגרע זאת ההלכה. אנחנו מדברים לפי אלה שלא נוהגים לפי הגרע, זה חומרה. אם הוא ירצה לקנות שתי חלות קטנות שבכמות זה כמו חלה אחת גדולה וימצא על שתיהן, תבוא עליו ברכת טוב. אגב, יש פה איזו הערה מאוד מעניינת. הגרא טוען שאין מחלוקות בין הנגלה לבין הקבלה, ואחד הדוגמאות זה העניין הזה, כי מובא בשם הארי שצריך לבצוע בשבת על 12 כיכרות, ויהיו לפי הגמרא כתוב על לחם משנה. לחם משנה זה 2 בערב, 2 בבוקר ו2 בסעודה שלישית. אומר הגרא, לפי השיטה שלי זה בסדר גמור, כי אם אני אומר 2 בערב ואת השתיים אתה בוצע, אז אתה מקבל 4 חלקים, ובבוקר אתה גם בוצע בשני הלחמים עצמם, אתה מקבל עוד 4 חלקים. סעודה שלישית אתה בוצע ב2 ואתה מקבל עוד 4 חלקים. 4 בערב, 4 בבוקר, 4 בסעודה שלישית, סך הכל הגעתי ל-12 חלקים, דהיינו 12 לחמים, וזה כוונת הארי על פי הקבלה. זה דוגמה ליישוב מחלוקת בין הקבלה והנגלה. בכל אופן, עוד דוגמה למחלוקת בין הקבלה וההלכה, זה גם מופיע במשנה הברורה, וכאן זה איך מחזיקים את שני הלחמים ביד. אז בדרך כלל יש לנו דברים פשוטים, זאת אומרת, איך מחזיקים? מחזיקים את שניהם ובוצעים באחד מהם. השאלה באיזה אחד לבצוע. אז ככה, בסימן השעין דלת סעיפה לכתוב שלפי הקבלה תמיד בוצעים את החלה העליונה, לפי השולחן ערוך תמיד על התחתונה, לפי הרמה עושים פשרה, בליל שבת בוצע על העליונה ובבוקר בוצע על התחתונה. תשאלו מה ההיגיון, אומר הרמה ואתה הוא על דרך הקבלה, זה ההיגיון. בכל אופן, המשנה ברורה אומר שזה בעיה, קבלה נכון, אבל הרי לא מעבר על המצוות, ותמיד העליונה היא החשובה, לכן הוא אומר שאת התחתונה ישים קרוב אליו. כלומר, אם זה העליונה, את התחתונה ישים בצורה כזאת, ככה שהעליונה כאילו הקצה שלה בולט הצידה, והתחתונה, ואז יוצא שהתחתונה קרובה אליו. באופן כזה הוא מרוויח את כל הדברים האלה. סימן רש עין ה' זה סימן ארוך מאוד על עניינים של לקרוא לאור הנר. כיוון שהסימן הזה הוא כלל וכלל לא מעשי, לנו יש את אור החשמל ויש לנו בעיה של הטיה, בכל זאת נקודה אחת להלכה גם לימינו אנו. המשנה ברורה בביאור הלכה דן באריכות איך בזמנו כבר ויתרו על ההלכה הזאת והיו לומדים לאור הנר מבלי לחשוש לשם היתה. מה זאת אומרת שם היתה? בזמנם זה היה נרות שמן, ואם רואים שהאור לא דולק כפי שצריך, מתים את כל הכלי עם השמן, עם הפתילה, כדי לקרב את זה לאותיות שיכולו לקרוא. ההטייה הזאת יכולה לגרום לכיבוי, יכולה לגרום להבערה, ולכן זה אסור. מה צריך לעשות? להעמיד אדם שישמור, שאם תבוא באופן כבר אוטומטי לגעת בזה, הוא יפול לך את היד לך שבת, אסור. זה התפקיד של השומר שעומד, שאמור לעמוד לידו. נדמה שקראתי ספר על הרב עזרא עטייה, הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף, לפני, גם בפורת יוסף הישנה וגם החדשה שנבנתה, הוא היה תנחם עצום, הוא בעצם רבם של כל גדולי הדור הספרדים היום, הרב עובדיה, הרב אליהו, איבדו לחיים ארוכים, הרב צדקה, הרב ציון אבא שאול, הוא היה עני מרוד, הוא היה גם יתום מאביו, בלילות שבת הוא היה לומד כל הלילה, כל ליל שבת או בתור ילד, והרי עשו לי כל אור הנר, אז אמו שמה לב שהוא לא לומד, שאלת אותו למה, אמרה עשו ללמוד אם לא לאור הנר, אם אין שומר, אז האמא התנדבה להישאר עירה בלילה כדי שהבן שלה יוכל להמשיך ללמוד. אבל בכל פעם לגבינו ההלכה הזאת היא לא כל כך מעשית, אז לכן אומר הביאור הלכה יש לו פתרון. מה הפתרון? לשים פתק שבת היום, והפתק הזה יזכיר לו וזה יפתור את הבעיה. מכאן נולד רעיון לדין אחר לגמרי, שזה כן הלכה למעשה אצלנו. אנחנו רגילים להתפלל ערבית הרבה פעמים מאוחר, במיוחד בקיץ, ומתפללים ב-10, 11, תלוי איפה גרים, אבל בכל אופן, ואוכלים ארוחת ערב לפני כן, וזה בניגוד להלכה. אסור לאכול סעודת פת לפני תפילת ערבית. מי שמגיע הזמן תפילת ערבית, אסור לקרוא. אלא אם כן, במערכת ישיבתית, יש לזה היתרים מסוימים, אבל אדם בביתו, מה יעשה? אז גם יעמיד שומר, ורק אז יוכל לאכול ארוחה לפני תפילת ערבית. מכאן אפשר לומר שגם כאן אפשר לשים פתק, לא לשכוח להתפלל ערבית. זה את זה מול העיניים, לאכול ארוחת ערב, והסיבה היא גזרה וחששות. אדם יוכל, אחר כך יגמור לאכול, להתחיל לפטפט, לדבר, וזה, ומכאן לכאן הוא ישכח להתפלל ערבית, ובעיקר ביד קריאת שמע. זה דאורייתא, והוא יבטל את המצווה הזאת. מכאן ההלכה הזאת שאפשר לשים פתק, וזה מועיל. בכל אופן, לפי פסיקה של הרב נבנצל, החזון איש חולק על כל העסק הזה, גם על הלכות שבת. אז קל וחומר שיחלוק גם על העניין, על החידוש ההלכתי הזה. זהו, וזה סיימנו סימנים רש עין ד', בעצם רש עין ג', רש עין ד', ונעבור לרש עין ו'. סימן רש עין ו' זה סימן מאוד מעשי, שאנחנו נוכל להתרכז רק בסעיף הראשון שבו, וגם זה בקושי. הנושא הוא אמירה לנוכרי, דיני נר שהדליק אינו יהודי בשבת. כשגוי עושה מלאכה בשבת, מתי מותר להשתמש אפשר לקרוא זה חילול שבת, הוא גוי, מתי מותר לי להנות מהמלאכה שעשה הגוי ומתי אסור וכו' וכו'. אבל ממש על קצה המזלג, קודם כל עניין של אמירה לנוכרי. בסימן רשמם ג' אומר השולחן ערוך שזה איסור גמור לומר לנוכרי שיעשה מלאכה עבור ישראל. זה הביטוי של השולחן ערוך. אומר על זה במשנה ברורה בסימן קטן ה' כך, וזהו איסור גמור, כמו שאמרו בכמה מקומות באמירה לאינו יהודי שבות, ואסמכו אקרא, ואסמכו את זה על הפסוק, דכל מלאכה לא יעשה בהם. לא כתיב לא תעשה, אלא לא יעשה. לרמוז דאפילו על ידי אחרים לא יעשה. המשנה, השאר הציון כאן מביא שמובא בבית יוסף בשם הסמג, שהוא מסתפק, שאולי זה אפילו דאורייתא, ואין לבוש, אבל מכל הפוסקים משהו דורך מדרבנן, ואין ברמב"ן שכתב גם כן שזה נוסחה מוטעת במחילתא, וגם הגר"א אומר, בקיצור זה לא דאורייתא, כי כנראה זה לא דאורייתא, למרות שדת הסמג זה דאורייתא, אבל אומר המשנה זה איסור גמור. יש, אז מכאן איסור גמור לומר לנוכרי, תדליק עבורי את האור וכו'. אם נרצה להפוך את זה להלכה מעשית, נאמר, אם אנחנו נמצאים בצבא וגוי חייל לא יהודי מבעיר אש ומכין כוס קפה לעצמו, ואחר כך הוא מציע לי כוס קפה בשבילי, מה הדין? מותר לשתות את הכוס קפה הזה או אסור? אז אולי נסיים לעניין ההלכתי הזה, ננסה לומר את העקרונות ובזה נעצור. אז קודם כל לגבי, אם נחזור לדוגמה ההלכתית הזאת של כוס קפה של הלא יהודי עבורי, אז יש פה שתי בעיה. בעיה ראשונה, בישולי עקום. האם יש פה בעיה של בישולי עקום? בעניין הזה ההלכה היא מאוד פשוטה. דברים שראויים לאכילה גם בלי בישול, אין בהם איסור בישול נוכרי. ממילא הקפה הזה הוא כבר עבר תאריך בישול, הוא גם ייתכן וגם ראוי לאכילה כמו שהוא. בכל אופן, כוס קפה אין בעיה של בישול עכו, מתוך הנחה שהכלי הוא נקי ולא טרף וכו', אבל מבחינת דיני בישול אין בעיה כאן. הבעיה היא מצד שגוי עשה מלאכה בשבת ואני אמור להנות ממנו. כדי שהדיון שלנו יהיה ברור, נושאים פה הסתייגות אחת. הגוי, אני לא אמרתי, שתי נקודות. א', לא אמרתי לגוי תכין לי כוס קפה, זה ברור. וב', הגוי כשהכין את הכוס קפה הוא לא הכין את זה בשבילי. כשהוא ירתיח את המים הוא לא ירתיח את זה בשבילי, הוא ירתיח בשביל עצמו. לאחר שהוא יוכיח לעצמו את המים והוא ישתמש גם לכוס קפה, אז אני מגיע והוא רוצה להכין לי. אנחנו מדברים על המקרה הזה, אני חוזר, אנחנו מדברים על מקרה שבו לא אמרתי לו תעשה בשבילי, ב' כשהוא יכין את הקפה הוא יכין עבור עצמו, ואחר כך אני בא וכאילו מתלבש עליו ואני והוא מכין עבורי מהכוס קפה. אנחנו דנים על המקרה הזה. מה הדין במקרה הזה? ההלכה היא שאסור. ומי שקרא את סעיף א' פה רואה שזה לא נכון, כאילו זה סותר. כי פה כתוב ככה, אינו יהודי שידליק את הנר, לא כתוב שאמרתי לו להדליק. אינו יהודי שהדליק מעצמו. לא, אני לא אמרתי לו. אז זה דומה למקרה שלנו. אינו יהודי שהדליק את הנר בשביל ישראל, אסור לכל, אפילו למי שלא הודלק בשבילו. ואילו במקרה של הכוס, אז פה כתוב שאסור. מתי זה אסור? כשהוא עשה בשביל ישראל. אבל מזה נדייק, שאם הוא היה מדליק עבור עצמו, אז היה מותר. היה מותר, וזה בעצם סעיף ב', ישראל ואינו יהודי שעשהו יחד, ודליק אינו יהודי נר, אם רוב אינם יהודים, מותר להשתמש לאורו, כי הרי הוא ידליק עבור עצמו. ואילו אנחנו אומרים, במקרה של הכוס קפה, למרות שירתח את הכוס קפה עבור עצמו, בכל זאת אנחנו אוסרים. מה ההבדל בין שני המקרים האלה? אז כאן יש בהלכה מושג שנקרא שמה ירבה בשבילו. בנר אין את העניין שמה ירבה בשבילו. נר לאחד, נר למאה. אז נסכם את הביטויים במילים שלנו. כשגוי מדליק נר, אז אם מדליק עבור ישראל, זה אסור. אל תאמרו לי, אבל הרי לא אמרתי לו, הוא עשה את זה מעצמו. אז מה? אמירה לנוכרי, עצם הדיבור לנוכרי, זה איסור בפני עצמו. שאסור לומר לנוכרי, נכון, אבל גם לנוכרי לא אמרתי לו והוא עשה מלאכה עבורי, זה עוד איסור נוסף. יש פה שני איסורים שלא קשורים אחד בשני. יש איסור לומר לנוכרי ויש איסור אחר שנוכרי אסור לעשות מלאכה עבורי. זה כאילו אני ממנה אותו להיות שליח שלי, וכשהנוכרי עושה את המלאכה במקומי, אז כאילו אני אעשה את המלאכה הזאת, כאילו אני אעשה את המלאכה הזאת ולכן אסור. ומכאן שאם גוי עשה משהו בשבילי, בכל מקרה זה אסור, אין בכלל מה לדבר. אנחנו מדברים מה קורה כשהגוי לא עשה בשביל, אלא עשה בשביל עצמו וגם לא אמרתי לו. אז שתי הבעיות נפטרו. א', לא עברת על איסור לומר לו כי לא אמרתי לו, ב', הוא גם לא הכין בשבילי, הוא הכין בשביל עצמו. כאן מתפצלים הדברים לשני מסלולים. בדברים שיש חשש שמה ירבה בשבילו, דיין הוא ירתיח עוד מים, יכין עוד דברים, יבשל עוד דברים, כאן בכל מקרה יהיה אסור להשתמש במלאכות שעשה נוכרי, ואילו בנר גמרנו, אחרי שהנוכרי הדליק את האור פה בעולם בשביל עצמו, אז גם אם יבואו עוד 100 אנשים, עוד 200 אנשים, נר לאחד, נר ל100, כאן אין מה להוסיף יותר מהאור שהיה פה. נכון שדנים על מקרה ביניים, מה קורה כשיש אור קצת והנוכרי מגביר את האור, אבל כאמור זה כבר שבוע הבא, לא אחריות שלי, גם אין לנו זמן להתעסק בסימן, בפרטים האלה. אי אפשר לסיים את כל זה בלי עוד דבר אחד. יש מצב שמותר לנוכרי לעשות מלאכה עבורי. אני חוזר, יש מצבים, או לא מצבים, יש סוג מסוים של מלאכות שמותר לנוכרי לעשות מלאכה עבורי. יתרה מזאת, לא רק שמותר לו לעשות מלאכה עבורי, אני יכול גם ביום שישי לומר לו עשה את המלאכה הזאת עבורי. המגבלה היחידה שבשבת עצמה אל תאמר לו, אבל לרמוז לו אפשר, למנות אותו לגוי של שבת בקביעות אצלך בבית גם אפשר, אבל רק כלפי סוג מסוים של מלאכות. מהו הסוג הזה של המלאכה? אפשר לקרוא זה מלאכות מניעה, למשל כמו כיבוי. כיבוי זה מניעה. כשאין אור והמקום חשוך, אני לא משתמש בחושך. זה לא, חושך זה היעדר, זה כלום. לעומת זה, כשגוי מבשל בשבילי אוכל, אז אני אוכל את האוכל, אני נהנה מהאוכל. כאן זה המלאכות שאמרנו שאסור. המלאכות המותרות, מה שנקרא מניעה, בעצם הדוגמה היחידה זה כיבוי, כיבוי שריפה, כיבוי האור, אם זה מפריע ללישון, כיבוי מזגן, אם חם מדי, קר מדי, בדברים האלה, אני יודע מה, לסדר את השעון שבת, כל הדברים האלה זה מניעה. ובמניעה מותר לומר לגוי, מותר להשתמש בגוי. לומר לגוי, כפי שאמרנו, זה איסור נפרד בפני עצמו, שאם אני יהיה לי דרך איך לרמוז לו, אז מותר לעשות את זה. זה באופן מאוד מאוד כללי, באופן נקודתי, צריך ללמוד את סימן רש עין על, רש עין וב כמו שצריך, ואנחנו דיברנו על סעיף א'.